מאזינות למשפחה פודקאסט. ברוכות הבאות לפודקאסט החמישי שלנו בסדרת פתחי לי אחותי, שכולו תורה מזווית נשית וקרבת השם. תורה מזווית נשית עוסקת בנשים מאז ועד היום. בתוכלי למצוא את החיבור והמחנה המשותף שלך לנשות התנך. כזו שמדברת אל ליבך ואל שכלך ומחשבותייך, שאת יכולה למצוא אותה רלוונטית לחייך, ובעיקר לחשוף בה את השביל של הנשמה שלך, הייחודית, המחפשת קרבת אלוקים, חיבור ומשמעות. שלום יקרות, כאן תהילה פרידמן, מנהלת ארגון נבא לתמיכה במשפחות שכולות. כותבת ומרצה על אנשים בתנך ומוסרת שיעורים מובנים על פי מקורות חז"ל, עם דגש על הזווית הנשית שמעניקה לנו את הכוחות להמשיך במסע החיים ולשאוב תעצומות נפש מנשות התנך. והיום אני כאן עם האורחת היקרה שלנו, דוקטור נורית סירקיס בנק. נורית היא בעלת תשובה ותיקה, שחזרה בתשובה לפני 31 שנים, בשיא הקריירה המוזיאלית והאקדמית שלה. במקצועה היא עוצרת, חוקרת ומרצה לאומנות יהודית עכשווית. כיום נורית מלמדת בשלוחה החרדית של בצלל ובבתי ספר לאומנות נוספים. נורית מנהלת בית פתוח להכנסת אורחים, עוסקת בקירוב רחוקים, וזכתה להעמיד דורות של תורה. שלום נורית יקרה.
שלום תהילה, איזה זכות להיות פה, תודה רבה לך.
תכף אנחנו נלבש לבן. אנחנו נסמוך את ידינו על ראשם של ילדינו, הבנים והבנות, ונברך אותם בגמר חתימה טובה. נעצום עיניים מול הנרות שנדליק בערב יום הכיפורים. נברך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אחר כך נתעטף בלבן. ונצעוד לבתי הכנסת רציניים, מהוררים, ונברך אחד את השני בגמר חתימה טובה, נעמוד בחיל ורעדה לפני בורא עולם, ונבקש שהוא, ברחמיו המרובים, יחתום אותנו לשנה טובה, וימחול ויסלח לכל חטאינו.
אמן. הלוואי שנזכה.
יש פיוט שאנחנו אומרים, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. ובכל פעם שאנחנו קוראים את הדברים האלה, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נגיע לבית הכנסת עם לב פתוח, שמוכן להיות איתו בקשר, שלא נמצא פה כדי להסתיר שום דבר, שנמצא כדי לאפשר קרבה מקסימלית. אחד הדברים שאולי הקשים לנו ביום הכיפורים, זה החזרתיות הזה בוידוי. שוב ושוב אני אומרת שתסלח לי על כל מיני חטאים, שלפעמים אני מרגישה שהקשר ביני לבינם הוא אפילו רחוק, או מה באמת הקשר. ועדיין אנחנו עומדים ואומרים את זה לפעמים בצורה מאוד מהירה, כמובן בשקט, אנחנו אמורים להתכוון שם ולדעת שיש לנו את ההזדמנות הזו לחזור על הדבר הזה 10 פעמים, כי בורא עולם נמצא איתנו במקום הזה. והאמת היא שאני חושבת שזו ממש מתנה. כי כדי לבנות קשר מאוד מאוד הדוק עם בורא עולם, צריך לבוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אני לא מסתירה ממך שום דבר. זה קשר של אמון, לגמרי. שם אני נמצאת איתך, ואתה יכול לשמוע את כל מה שאני אומרת לך, את כל מה שאני לא מעזה לספר לאף אחד, ואתה יכול להכיל את הכל. אתה לא כועס, גם אם אני אגיד סליחה על זה, מכילה על זה, אתה יכול לקבל את כל הדבר הזה. וזה, אני חושבת, בסיס הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, ודווקא מתקיים ביום הכיפורים.
זה אהבה ללא תנאי, זאת פשוט הדוגמה לאהבה ללא תנאי, שאני יודעת ששם אוהב אותי במקום שאני נמצאת, עם כל מה שעברתי, עם כל מה שהמציאות העבירה אותי, ואני שם עם השם, והשם אוהב אותי, ואני אוהבת את השם בלי שום תנאי.
את אמרנו שאת בעלת תשובה.
כן.
ואת כבר עשית קילומטראז' ארוך בתוך התשובה. וככה אני תוהה לעצמי, איך זה באמת לבוא ממקום שאתה אומר, אל תראוני שאני שחרחורת. אל תסתכלו על כל הדברים שהיו בעבר. ריבונו שלום, נתת לי הזדמנות חדשה, אני נתתי לעצמי הזדמנות חדשה, ואני רוצה שתראה אותי כמשהו חלק ונקי, מתחיל מכאן והלאה. באמת, את זוכרת את יום הכיפורים הראשון שלך?
תראי, אני, יום כיפורים הראשון שלי יודע, כשהייתי, נקרא לזה בעולם הקודם, כשהייתי חילונית גמורה בבית הוריי, בארצות הברית גרנו, ואני זוכרת, הייתי בת שש, ויצאתי לשבת על הדשא שלפני בית הוריי. לא רציתי להיות בתוך הבית, לא ידעתי מה הולך בתוך הבית. עד היום, אני לא יודעת מה קורה בבית הוריי ביום הגדול הזה, אבל אני ידעתי שאני צריכה להיות מתחת לשמיים, ידעתי שזה יום של סליחה, כאילו דמייני לך ילדה בת שש כזאת, בלונדינית עם צמה, יושבת על הדשא ומסתכלת על השמיים, כמעט יום שלם, ויודעת שיש שם אבא אוהב בשמיים האלה, והוא יודע את כל מה שאני אפילו לא יודעת בעצמי עליי, ואני אוהבת אותו, ואני צמה, וזה קשה לי, ואני צמאה, ואני רעבה, בת שש,
וואו.
ומגיל שש עד היום, אני צמה ביום כיפור, זה הסוג של, גם
איך, איך ידעת על זה בכלל, שצמים ביום הכיפורים?
יש איזשהו סוג של ידע שעובר, גם היינו בבית ספר יהודי בלוס אנג'לס, כאילו בתור ילדים של דיפלומטים, אז שולחים לבית ספר יהודי, אז כמובן שבבית ספר סיפרו לנו שזה יום כיפור, ושצמים, וסיפרו לנו שלא אוכלים ולא שותים, ולא לובשים נעל מאור, ולא מתקלחים, ולא כל מיני דברים, ופשוט רציתי לעשות את זה, היה בי את הרצון הפנימי להיות שם, ואני זוכרת את התחושה החזקה הזאת, שזה סוג של יום אחר, זה מימד אחר בזמן, זה מימד אחר בנפש, אני זוכרת כילדה שחשתי את זה, כאילו שהאוויר הוא סמיך, משהו אחר.
כנראה נשמה ממש ממש רוחנית.
אוי, הלוואי.
כן?
ואני זוכרת את יום הכיפורים של מלחמת יום הכיפורים,
וואו.
ביותי בת שמונה. זה היה השנה הראשונה שהגענו לארץ אחרי השליחות, והייתי למטה, כי הרגלי, אני תמיד אהבתי להיות מחוץ לבית, הייתי למטה ברחוב, ופתאום שמעתי איזה צליל שבחיים לא שמעתי, אחר כך הבנתי שזה צפירה, איזה מין זעקה כזאת שבאה מתוך השמיים.
יללת השמיים.
וראיתי אנשים עם תליתות רצים, אני ממש זוכרת את זה עד עכשיו, ואוטובוסים, ואמרתי, רגע, אבל אסור לנסוע ביום...
לא מתאים ליום הקדוש הזה, כן.
אני זוכרת את הפחד והבעלה, ואת עצמי רצה במעלה הרחוב, ורצה במדרגות לבית, להגיד להורים שלי שאני לא יודעת מה קורה, ואז הם הדליקו את הרדיו, אמרתי, אסור להדליק רדיו ביום הזה, אבל אמרו, לא, אנחנו אוהבים להבין מה קורה, ואז הבנו שפרצה מלחמת יום הכיפורים.
וואו.
ואם אני הולכת עוד יותר קדימה, לשנה שבה חזרתי בתשובה, לשנה הראשונה, זה היה מדהים, אני חזרתי בתשובה במוזיאון בלונדון בחודש אלול, אני חושבת שזה אפילו היה יום בריאת העולם, קפה אלול, אין לי את האחיזה בזה, אבל הגעתי לארץ הישר לתוך ראש השנה ויום כיפור, גרתי אז בדירה סחורה בירושלים, וכהרגלי, יצאתי מתוך הבית שלי, וישבתי על המדרכה באיזה שכונה ירושלמית, ומתוך אחד הבתים שמעתי ניגונים, שמעתי גברים שרים בקולות הכבדים שלהם, איזשהו צליל עתיק, וקולות כאלה של ילדים קטנים, דקים כאלה, כאילו אצלי הכל חזותי, זה היה נראה לי כמו ציור כזה מורכב מפיתולים וסלסולים, ואמרתי, איזה יופי השירה הזאת, ופשוט נשארתי על המדרכה בחוץ לשמוע את השירה. למחרת בבוקר שוב קמתי ושוב יצאתי למדרכה, ושוב שמעתי את השירה הזאת. ואמרתי לעצמי, זה מרתק, מה זה הדבר הזה? וחציתי את הכביש, הבנתי שזה מהצד השני, וניסיתי למצוא מאיזה בית זה, וראיתי פתאום שזה בעצם איזה בית פרטי, עם הרבה כיסאות פלסטיק בחוץ, אנשים עמדו בחוץ, הגברים עמדו בפנים, וככה עמדתי ביסוס, לא הייתי לבושה בלבוש חרדי, נקרא לזה ככה. ככה היססתי, אז אישה אחת אמרה לי, בואי, בואי, ופתחה לי סידור, ושמה את האצבע שלה על התפילה, וכזה, עשיתי לה פנים כאלה, מה זה, מה הולך פה? אז היא אמרה לי, תראי, בבית כנסת היו כמה מניינים, וזה לא הסתדר, אז פשוט מצאנו איזה בית של אחד מחברי הקהילה, והחלטנו לעשות בבית מניין. את המניין. עכשיו, בשבילי זה הפעם ראשונה בחיים שהייתי במניין של יום כיפור.
מסודר.
כי תמיד וואו. הייתי בחוץ על הדשא. זה הפעם ראשונה שכאילו בורא עולם הרגשתי כאילו אם אני לא ידעתי ללכת לבית כנסת, אז בורא עולם הביא לי את הבית כנסת עד אליי, עד ממול הבית. ואני זוכרת את המילים של נשמת כל חי,
אני יודע אם הם לא עשו את המניין הזה במיוחד בשבילך.
וואי, תודה, זה מפעים, אני זוכרת את הרגע של תפילת הנעילה, שהרב במקום, מי שהוביל את התפילה, אמר אנחנו עומדים עכשיו לפני הרגעים הגדולים ביותר, וכל השערים ננעלים, הוא אמר, ואם יש כאן בינינו, בקרבנו, איזושהי נשמה, שתהיה לה זכות להיכנס בין השערים הננלים, ואני אמרתי, אמרתי בליבי, זה בטוח אני, שאני כל כך אוהבת את בורא העולם, אין לי ספק שאני אצליח שמה להתחמק בין המנעולים של שערי השמיים. הוא אמר, אם יש בינינו נשמה כזאת שתעלה בין השערים, שתתפלל על עצמה, אבל שלא תשכח את כולנו כאן ואת כל עם ישראל.
וואו.
אני זוכרת שפרצתי בכזה בכי, והסתכלתי על השמיים, ועד היום אני זוכרת את הגוונים של הכתומים והסגולים והכחולים. אמרתי, איזה אומן, בורא עולם, איזה אומנות, איזה אומנות של יופי ואסתטיקה ושל נשמה.
וואו.
הרגשתי פעם ראשונה,
זה
וואו.
באמת השיא של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא עולה לשבעה רקיעים, ואנחנו מלווים אותו בהשם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אבל בוא נחזור באמת לכניסה לבית הכנסת של יום הכיפורים, ואנחנו מוזמנים להיכנס לתפילת כל נדרי, ולהתפלל עם העבריינים, שזה כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו נותנים לעצמנו רשות, ואנחנו בעצם עוברים, נכנסים ליום שבו הנושא הוא מכילה, לסלוח. והשאלה שאני שואלת את עצמי, האמת, בכל שנה מחדש, עד כמה זה אנושי, אפשרי, לסלוח. המילה סליחה היא אולי אחד הדברים, קודם כל, אני מול בוראי רוצה שבוודאי הוא יבין אותי, הוא ילמד עליי זכויות, הוא בוחן כליות בלב, הוא ידע להסתכל על כל הפרספקטיבה הרחבה, ואז בוודאי הוא מבין למה פעלתי כך וכך. אבל אני, מול האנשים סביבי, מול שברי חיי לפעמים, מאוד מאוד קשה לסלוח, מאוד מאוד, האם באמת סליחה זה דבר שאנחנו יכולים לעשות אותו, המושג הזה של סליחה.
באמת זה שאלה נפלאה, כי באמת כתוב שיום הכיפורים מחפר על עבירות שבין אדם למקום, כלומר עבירות שבין אדם לבורא עולם, אבל אינו מחפר שבין עבירות לאדם לחברו, ולכן באמת צריך לעשות את העבודה, עבודת הנפש הפנימית הכל כך לא פשוטה הזאת, לבדוק עם עצמי ממי אני צריכה לבקש סליחה, ושהסליחה היא לא רק מן השפה אל החוץ, בבקשה תסלח לי או בבקשה תסלחי לי, אלא שבאמת אני מבקשת סליחה אמיתית מהזולת, שאני מבינה שאני באמת פגעתי בו, וגם מהצד השני, האם אני באמת מסוגלת לסלוח, גם אם אותו אדם לא בא אליי לבקש ממני סליחה, אלא אני נמצאת בדלת אמותיי ופוגעה מאוד, כאובה מאוד מ...
נכון, והאמת היא שכשמסתכלים לתוך הלב שלנו פנימה, אנחנו נראה שהוא תפוס. הוא תפוס בהרבה מאוד אנרגיה שניתנת לאנשים שאני לא רוצה לחשוב עליהם בכלל, אבל הם קבעו מקום של קבע בליבי, ולא תמיד בקונוטציה חיובית. וזה באמת באמת קשה.
יש, הלב.
כן, אני חושבת שיש דברים שאוקיי, הם יותר קלים. דברים שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אפשר ללמד שם זכות, אפשר להבין, אבל יש דברים שהרסו לנו את החיים. אפשר להביא כמה וכמה דוגמאות, אבל אתה נמצא לפני מצבים, אתה יודע שמישהו עשה עליך שיימינג כזה, שלא ידעת איפה לשים את הפנים שלך לעוד שנים קדימה. מה, איך עומדים מול רגע כזה? אדם כזה, מכילה כזו, סליחה? גם אם הוא יבקש את כל הסליחות בעולם, לפעמים השלכות של מה שאתה עשית למישהו אחר, אי אפשר בכלל לעמוד אותם, קשות מאוד מאוד. כל מיני דברים. יש רגעים מסוימים, סיפרה לי חברה למשל, שהם ניהלו איזשהו עסק של מלונאות, והשקיעו את כל הנשמה בפנים, שלא לדבר על כל הכספים שלהם בפנים. ולארח ישראלים זה לא תמיד קל, ויש הרבה בקשות, טענות, דרישות. והיא אומרת, מנהלת את החדר אוכל, ובאותו ערב יושבים בחדר אוכל כ-200 איש, אוכלים ארוחת ערב, שהם השקיעו את כל היום כדי לעבור על התפריט, ולדאוג למצרכים הטריים, ולדאוג לשף ולכל צוות העובדים, ולערוך יפה וכולי וכולי, ואז נכנס אורח עצבני מאוד, ולוקח כפית, ועולה על כיסא, דופק משתיק את כל החדר אוכל, ואז פותח פה וצורח ומבייש את אותה בעלת עסק עם מילים כל כך קשות שאי אפשר לחזור עליהם פה, וכל חדר האוכל, עשרות אנשים שותקים, ממשיכים לאכול את הארוחת ערב. והיא אומרת לי, את יודעת, באותו רגע אני הבנתי, חוץ מזה שרציתי שהאדמה תפצה את הפה ותבלע אותי, אבל באותו רגע אני הבנתי שהוא סגר לי את העסק, כי אני סגרתי את העסק של עצמי. היא אומרת, אני לא יכולתי לעמוד בזה, ואני ידעתי מאותו רגע שהתנתקתי מהעסק של עצמי, והיא אומרת, זה באמת זה מה שקרה. אחר כך הגיעה מפלה כלכלית גדולה, אבל זה היה הרגע, היא יודעת להצביע על זה ולהגיד, אני באותו רגע סיימתי. הבושות שאני עברתי שם, ועם כל האנשים שהסתכלו, ואף אחד לא יכול היה לקום ולהגיד שזה לא נכון, וטעים להם, כי הנה, עובדה, הם המשיכו לאכול את האוכל. זה היה הרגע כזה. ההשלכות של זה היו של שנים קדימה. מפלה כלכלית מאוד מאוד גדולה, חיפוש של עצמך ומקצועיות, בושות, כל מיני דברים שזה היה כרוך בזה. האם יש מכילה? האם סולחים? קשה, קשה. כל מיני מצבים שכרוכים בדברים, אני חושבת, מהקשים שאנחנו יודעים. בעודנו מדברות עכשיו, אני יודעת, וגם את יודעת כנראה, אבל יש ילדים שעדיין יושבים בבית, כי כל מיני בתי ספר לא קיבלו אותם, לא לסמינרים, לא לישיבות, לא לתלמודי התורה, גני ילדים של בית יעקב, נורא נורא כואב. מישהו אשם בזה, לא? ואם אתה גם יודע מי זה, יש לך כתובת. נורא נורא קשה. איך באמת נכנסים ליום הכיפור? מישהו שפגע לך פיזית ונפשית בילד, יש מכילה על משהו כזה?
וואו, אני קוראת לזה באמת צלקות בלב ובנפש, שהצלקת היא לא רק נמצאת שם, אלא היא מקבעת את מקומה, וכבר כל הלב מסתדר, או כל הנפש מסתובבת בעצם סביב הצלקת הזאת, ואני מכירה אישית, גם מתוך חיי שלי, וגם מתוך סיפורים של חברות שלי, באמת סימני שאלה כל כך גדולים, ואם דיברת על ילדים, יש לי חברה מאוד טובה, שאביה חזר בתשובה כשהייתה בת חצי שנה, ובעקבות חזרה בתשובה שלו, אז הוריה התגרשו. והיא בעצם נשארה ילדה עם אמא חד-הורית, שהייתה בהשתוקקות ובצמה לקשר עם אבא שלה. ואבא היה אומר, אני אבוא עוד שבועיים, ולפעמים הוא לא מגיע 3 שנים.
וואו.
והתחושה של הנטישה, והתחושה של החוסר ראויות, כאילו אני לא ראויה, לכל הילדות יש אבא, שבא ואוסף אותם, ובא והולך איתם לטיול, או משחק איתם, או מנגן איתם.
וחיפשה אותו בכל מקום.
וואו.
בכל אדם, ובכל דבר, ובכל משהו בחייה שהגיע, בטח חשבה, אולי אבא יהיה שם, אולי אבא, כאילו, לימודת המון אכזבות.
מאוד. וכשאני פגשתי אותה בגיל 30, אז היא קראה לזה פשוט פצע בלב. אמרה שכל הקשר שלה עם אבא שלה, זה עיצב את החיים שלה. התחושה של המחסור הנוראי הזה, המחסור ששום דבר אחר לא יכול למלא, לא שום חוג או גלידה שאמא שלה תקנה לה, או ספר שהיא תקרא, או מערכת יחסים שתהיה לה, אבא, היא צריכה את אבא, ואיפה אבא? ואבא הפך לחרדי, והיא התנהל בעצם מאבק בין ההורים על אופי הגידול שלה. אז באמת בשנות הגן הראשונות היא כן קיבלה את החינוך החרדי, ולאט לאט זה כבר לדמות של כל אדם חרדי התווספה בעצם תוספת הכאב שלה, מהסיפור האישי שלה, אז אפילו היא לא הייתה כבר מסוגלת להיות בתוך מסגרות החרדיות.
למצוא לעצמה מקום.
כן.
כן. כי זה תפוס בכאב.
לגמרי.
תפוס בצלקת.
קשה וכואבת כן. ומדממת. נכון. היא הייתה אומרת לי, הלב שלי מדמם, יש לי פצע בלב.
אפשר להבין, לגמרי. אז מבקשים מאיתנו להיכנס ליום הכיפורים, אחרי שאנחנו מנקים את הלב. לא רק מנקים אותו, זה לא סתם להגיד אני סולחת. מה אני עושה עם הדימום הזה? איזה פלסטר אני שמה עליו? איך אני מנקה אותו בכלל? מה עושים עם כל כך הרבה שברי חיים, כאבים, צלקות? לפעמים יש לנו כתובת לאנשים שהם היו הגורם לכל עוגמת הנפש שאנחנו עברנו, ועדיין עוברים. ומבקשים מאיתנו, בואו עם לב פנוי, עם לב סולח, ליום הכיפורים. איך עושים את זה? אני חושבת שיכול להיות שאנחנו פשוט מבקשים משהו שמבורא עולם הוא יכול לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו. אז מה כן? אם אי אפשר באמת לסלוח על דברים ששינו את החיים, ששברו אותם, שגרמו לנו לכל כך הרבה כאב, שזה ברמה כבר, אולי אפשר להגיד אפילו לא אנושית, לסלוח, אז מה כן? מוכרחה להיות אלטרנטיבה, שהיא כנראה המדויקת יותר, הנכונה יותר, וזו שבאמת מאפשרת לנו לעשות תהליך מאוד מאוד משמעותי, בסליחה עצמית, בסליחה לזולת, ובקבלה של עצמנו, ואז כמובן בקשר עם בורא עולם, ולבקש ממנו עבור עצמנו. בלי התהליך הזה, כנראה לא נגיע לזה. ואני חושבת שהתורה מציעה לנו מצע אחר לחלוטין. היא אומרת, תניחו רגע לסליחה, כי היא מורכבת, בדיוק לפי כל מה שאנחנו אמרנו עכשיו. לכו למצע של פיוס. פיוס זה משהו אחר לחלוטין. זה שער שיש בו דברים אחרים. פיוס אומר שזה השלמה. פיוס ייתן את התשתית והקרקע לשלווה פנימית שתאפשר להצמיח בתוכנו דברים חדשים ולתת הזדמנות למערכות יחסים חדשות וגם ישנות. הזדמנות נוספת, הבנה, לימוד זכות, קבלה, ענווה, הרבה ענווה, ושוב שלוות נפש. פיוס זה קודם כל הבנה שיש לנו ולכל מה שקורה לנו שליחות. ההבנה הזו מאפשרת לנו לדבר עם עצמנו, להגיע לאנשים שהתנתקנו מהם רגשית ופיזית. פיוס יאפשר לנו לחיות בסביבת אנשים שמקשים עלינו, כי פיוס זה לא מכילה. זה ישאיר את המקומות הכואבים לנו, אבל אנחנו נוכל לעשות עבודה שמתפייסת עם הכאב. וזה שער אחר.
נפלא. אני מרגישה שפיוס זה כמו חיבוק כזה, שלמרות שעוד יש הרבה הרבה, נקרא לזה קיטבקים על הגב, תיק כבד כבד שנושאים אותו על הגב, עם כל זאת הידיים פנויות והלב פתוח, לחבק, לחבק את הזולת הזה.
הייתי אומרת, אבל שאפילו עוד קודם, פיוס נמצא עוד בתודעה.
לגמרי.
הוא צריך לעבור אותנו בהבנה שלא מבקשים מאיתנו משהו שהוא לא אפשרי, משהו שהוא לא אנושי. האם, זאת אומרת, מכילה זה יגיד, להגיד למישהו, אני סולח לך? במילים אחרות, זה כל השנים האלה שעברתי כאב צער, לא ישנתי בלילה, הפסדתי את השידוכים האלה, כך אני חושב לפחות. הילד שלי עבר תלאות מאוד מאוד קשות, דיברנו על פגיעות של ילדים, כל הדברים האלה, מי יכול, הורה יכול לסלוח על דבר כזה? אדם באמת יכול לסלוח על שנים של כל כך הרבה כאב, שברים, בכי, האם זה אנושי? אז התשובה היא לא. אבל לא מבקשים את זה באמת מאיתנו. מבקשים מאיתנו להתפייס. פיוס זה תודעה שאומרת שקודם כל מי שגרם לי צער היה שליח.
זאת בדיוק הנקודה.
והשליחות הזו נשלחה על ידי בורא עולם. אז קודם כל השינוי הוא שינוי חשיבתי. כי כל מה שקורה סביבי כרגע, הופך להיות משהו שנשלח לתת לי מסר, משהו שנשלח על ידי בורא עולם, שמדייק איתי תוכנית, שהיא מאוד מאוד מדויקת, בדיוק מה שאני צריך לעבור, כדי לעשות את העבודה שלי. זה עדיין לא שולל מהשליח, זה שהוא נבחר להיות השליח. אף אחד לא צריך לבחור להיות שליח, ובוודאי לעשות רע לאף אחד אחר. אבל אם אני מסתכלת על החיים סביבי, בתור אנשים שהם שליחים, כדי להביא אותי למקום שלי, אז אין סיבה להתקע איתם. צריך להרים את העיניים למעלה, ולראות מי שלח אותם. ואני חושבת שכאנשים חרדים וכאלה שכל החיים למדנו על אמונה בהשם, זה נראה לנו שמה שאני אומרת עכשיו זה מאוד מאוד פשוט, אבל אני אתן לך דוגמה עד כמה זה לא פשוט. סיפרה לי חברה טובה, היא אומרת, ברוך השם היא הרסה את הבת שלה, בתקופה כלכלית של פשיטת רגל, הכי הכי קשה. באמת, לא היה שקל לעשות את החתונה הזו, שלא לדבר, לקנות נדוניה בסיסית, וכל כך קשה, גם מי שבא מאיגרא רמא ונפל למטה, הכי עמוך אחיך, זה אחד המצבים הקשים ביותר שיש. והיא אומרת, דווקא אז יש לי הערת פנים, כאילו היא לוקחת את האוטו מאחותה, והיא נוסעת ליד קניון רב שפע, והיא מכנה את האוטו, ובדיוק יש חנייה, ובדיוק בחנות יש מחירה, והכל ב-75% סיילים, והכל הולך לה. והיא יוצאת, היא רואה שוטר, שממש ניגש לאוטו, אבל להפתעתה, הוא לא מוציא אפילו את הפנקס, כדי לרשום לה את הדוח חנייה, הוא כאילו שומר לה על הרכב, יוצאת, היא אומרת לו, סליחה אדוני, זה שלי, הוא אומר, אני יודע, כאילו מחכה לה, ואומר, אני לא נותן לך דוח, ואז היא אומרת לי, זה השכחה פרטית, הכל השכחה פרטית, הכל מושגח, הכל מופלא, הכל מדהים, ואז היא אומרת לי, את יודעת, אחרי 3 שנים, של צער, של, מה זה אלפי דולרים? זה כאילו כמויות כסף שאנשים נותנים לה לצדקה, כדי שתשלם לעורכי דין, שבסוף מסתבר שחלקם נוכלים, ומה האישה הזו לא עברה? היא אומרת לי, את יודעת מה? פתאום הבנתי, שמעולם לא נעמדתי ואמרתי, כשעקצו אותנו, איזו השגחה פרטית, וואו, השגחה פרטית, ואחר כך כשהגיע דוח לשלם סכומי עתק שלא היה לנו, וממש היינו צריכים ללכת ולפשוט יד לאחרים, לא עמדתי ואמרתי, השגחה פרטית. יש לנו חוויה כזו, שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה במאור פניו, זו השגחה פרטית, זו השגחה פרטית. אבל כשאני עוברת חוויה, שהיא מקשה עליי, שהיא גורמת לי כל כך הרבה צער, אני לא עומדת ואומרת, זו השגחה פרטית. אבל זה כן, זה כן. ורובנו, זה קשה, כי אנחנו אנושיים, אנחנו רואים כאב, אנחנו לא ישר אומרים, מי שתפס לי עכשיו את החנייה, התופרת שלא גמרה את הבגדים בשבילי לראש השנה, הקייטרינג שלא הביא את המנות הנכונות לאירוע, ועוד ועוד ועוד, כהנה וכהנה, אני לא עומדת כל דבר ואומרת, השגחה פרטית, איזה יופי שזה קרה לי, השגחה פרטית. אבל התודעה שלנו צריכה לשבת שם. ואז הקבלה שלנו, את החיים שלנו עצמנו, תהיה בצורה יותר קלה, אנחנו נתיידד עם השליחות, קודם כל ונחפש אותה. מה באמת השליחות שלי בחיים? למה אני דווקא, זה שמקבל את המסרים האלו מבורא עולם, המסרים שהוא שולח לי, הם כדי לקדם אותי, להצמיח אותי, לגרום לי להיות האדם שהוא רצה שאני אהיה.
נכון, זה בדיוק זה, אני קוראת לזה לעלות כיתה, שהקדוש ברוך הוא מציב בפנינו כל מיני ניסיונות, ולפעמים זה אפילו ניסיונות חוזרים, כאילו מהשכנה בבניין איזשהו דבר, איזשהו מהלך, ואז בעבודה איזשהו מהלך, ואולי במשפחה מורחבת, כאילו מעגלים של אותו דבר, וברגע שבעצם אני מצליחה לתפוס את עצמי ולהגיד, רגע, יש כאן איזשהו שיח, הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לי איזשהו מסר, כשאני מבינה, יש לי חברה, אני נזכרת עכשיו, שתמיד הייתה אומרת לי במצבים כאלה, כל העולם הזה זה תיאטרון בובות, תרימי את העיניים למעלה, למי שמושך בחוטים. היא אומרת, בשנייה שהרמת עיניים למעלה, זהו, נגמר, המשחק תיאטרון נגמר, המשחק נגמר, game over, והמשחק האמיתי רק מתחיל. זאת אומרת, כשאני אישית, כשאני מבינה שהשם רוצה להעביר לי מסר, ואני קולטת את המסר הזה, אז השם נותן לי לעלות כיתה. ולעלות כיתה זה אומר שאותו ניסיון כבר לא חוזר על עצמו, אני כבר לא נמצאת בקרוסלה של אותו כאב או אותו עניין שמציק לי וכואב לי. אלא זהו, הבנתי שזה מהשם, אבא זה ממך, זה אולי מכה, אבל זה מכה מאבא אוהב, שהיא בעצם לטובתי המכה הזאת. אז אני מקבלת את זה, וכבר זהו, כל המהלך משתנה.
אבל אני שומעת אותך, ואני אקשה. אני אקשה על הדברים שאת אומרת, כי אני אגיד ש... אנחנו מנסות עכשיו, לפחות בשיח כאן בינינו, להניח רגע לצורך למחול ולהתחיל להתפייס. ובשלבים האלה של הפיוס, התודעה שלי אומרת שזה נשלח מריבונו של עולם, ועדיין קשה לי שם. קשה לי למה אני נבחרתי לתפקיד הראשי הזה של חיי. למה הקדוש ברוך הוא בחר לי כך וכך, וכשאנחנו מדברים על דברים שהם מאוד מאוד קשים, שהם כרוכים באובדנים מאוד גדולים, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו נצטרך לשנות את השאלה במקום ללמה, אלא למה, ואז לראות את ההשתלשלות של חיי, את האנשים שסביבי, גם אלה שמחיבים לי מאוד מאוד ושמקשים עליי, הם השליחים, והקדוש ברוך הוא השולח. ולרוב אנחנו מסתובבים ומתנהלים בחיים בחוסר פיוס אישי. עם כל זה שאנחנו אנשי אמונה, אנחנו באמת נמצאים בחוסר פיוס אישי, שהופך להיות מקור הקושי האישי שלנו בעולם, ואבי כל כאבי הלב שלנו. אז השאלה באמת, איך מתפייסים? איך גורמים לזה לא להיות רק דברים שאני יודעת, אלא שאני חיה אותם, מתנהלת על פיהם, חושבת ככה ופועלת ככה. זה סדר היום שלי, כמו שאומרים, ולא רק בערב יום הכיפורים. תמיד ובכלל, איך הופכים את זה להיות משנת חיים שמשנה חיים?
וואו, שאלה נפלאה, והלוואי שנזכה.
אני חושבת שנלך לתורה, ששתינו מחוברות אליה כל כך, וגם המאזינות שלנו, תורת החיים שלנו נותנת לנו שמה את אחת הדוגמאות, אני חושבת המרגשות ביותר, המפעימות ביותר, של אנשים שבחרו לא למחול, אלא להתפייס. אסנת בת פוטיפרה. אסנת האישה כל כך ראויה, שזוכה להינשא ליוסף הצדיק. על אסנת לא מסופר הרבה, אבל מן הסתם, היא הייתה דמות כל כך מיוחדת ואצילית, שהיא זכתה ביוסף הצדיק. לאסנת וליוסף יש משנת חיים משותפת, ואותה ביחד כאן נרצה ללמוד ולהבין מהם המסרים העמוקים, המרגשים, משני החיים של שניהם.
תהילה, אני כל כך רוצה לשמוע, זה נשמע כזה מרתק, ספרי לי.
נכון.
וואו.
אז בואו ניכנס לסיפור ונראה את יעקב אבינו, שוכב על מיטת חוליו ברגעיו האחרונים, ויוסף בנו עומד מוקף באפרים ומנשה, והוא רוצה לקבל את ברכת אביו לילדים האלה, כמו שאחר כך הוא יגיד, בשמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, אבל רגע לפני זה הוא מציג בפני יעקב את שני הבנים שלו, וקורה שם איזושהי דרמה. יעקב כביכול לא מזהה את הבנים, הרי הוא יודע מי הם, והוא שואל אותו, ככה כתוב בבראשית ממחת, ככה הוא אומר, וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? מה, הוא לא הכיר אותם?
והוא גר שם כבר 17 שנה.
כן, אז איך יכול להיות? אולי הוא היה מטושטש, אולי הוא היה, אנחנו יודעים שיעקב אבינו זה רוח הקודש, רואה הכל. אז יש פה שאלה שמבקשת תשובה אחרת. ויאמר יוסף אל אביו, בני הם, אשר נתן לי אלוקים בזה. ויאמר, קחם נא אליי ועברכם. רשי שואל את השאלה הזו. מה קרה באותו רגע, ומה יוסף אומר ליעקב? הוא אומר לו, נתן לי אלוקים בזה. מה זה בזה? זה משהו שמוכח היה להיות שיוסף מצביע עליו, ואומר, בזה נתן לי אלוקים את הבנים. אז רשי מסביר שם, שהוא פותח ומראה לו שטר כתובה ואירוסין ונישואין עם אסנת.
וואו, מרגש.
זאת אומרת שהשאלה של יעקב, או החשד של יעקב, זה שמה. הם לא בנים ראויים, למה? כי אולי אסנת, אולי מזרע כנען המקולל, אולי זה לא הייחוס שהוא היה רוצה לילדים שלו, ולכן אני לא מעניק ברכות לפני שאני יודע את ייחוס הבנים.
מדהים. אז הכתובה ושטר האירוסין, זה הבזה.
בזה. זה וואו. בדיוק המילים בזה. ואחרי שהוא יראה לו את הבזה, נחה דעתו של יעקב, והוא מוכן לברך את הבנים האלה. התרגום מסביר לנו את השורשים של אסנת. מי באמת היא הייתה? מה זה הבזה הזה? מאיפה יוסף בכלל יודע שהיא אישה שראויה לו ממקום של ייחוס? אומר התרגום רבי יונתן בן עוזיאל, הוא אומר לנו סקופ, אסנת היא ביתה של דינה. ממעשה שכם, דינה יולדת את אסנת, ואז מוסיף על זה פרטים נוספים, פרקי דרבי אליעזר למדחת, ומספר לנו את אחד הסיפורים הכואבים, המרגשים ומשני החיים. כשדינה יולדת את אסנת, באים כל בניו של יעקב ואומרים לו, זה מבזה את הבית שלנו. הבית הקדוש הזה התבזה, חולל. אנחנו לא רוצים שדינה תישאר אצלנו בבית. אנחנו מבקשים ממך, אבינו, קח את אסנת ותשלח אותה. תוציא אותה מכאן, תסלק אותה, איזה מילים שאנחנו רוצים לבחור.
את אסנת בלבד או דינה ואסנת?
לא, דינה נשארה, ואסנת יוצאת לדרך, ילדה קטנה ממש.
וואו, כואב.
אפילו תינוקת, פעוטה. ויעקב כנראה מרגיש שהוא מוכרח להוציא אותה לדרך, והוא מוכרח לשלוח אותה, וככה מסביר הפרקי דרבי אליעזר, ואומר שלפני שהוא נפרד ממנה, הוא יוצר קמיה. הוא עושה לה ציץ, כזה קמיה, הוא קושר את זה לצווארה, ובפנים כתוב באותיות עברית את הייחוס שלה, שהיא בעצם נכדה של יעקב אבינו. הוא שם את זה על צווארה, וככה אומר הפרקי דרבי אליעזר, ותלה על צווארה ושלחה והלכה. הסיפור הזה חוזר על עצמו, מופיע גם בדברים של החיסקוני, שהוא מחזק את הדברים, אבל שמה הוא משתמש במילים אחרות, והוא אומר, שהוא גירש אותה, וגירשה יעקב מביתו, ואסנת מה עשתה, אחרי שגירשו אותה מהבית הזה, מאימא שלה, מהמשפחה שלה, מכל מה שהיה לה, אסנת הקטנה יוצאת, נכנסת לתוך איזשהו סבך של קוצים, נאחזת בו, כמו שאוחזים בקרנות המזבח, ואומרת, לא רוצה, לא רוצה שתשלחו אותי, לא רוצה שתסלקו אותי, לא רוצה, רוצה להישאר פה. ובגלל שהיא אחזה ככה בסנה הזה, משם בא השם שלה אסנת, האוחזת בסנה.
מדהים.
כן, אז החיסקוני בעצם אומר שסילקו אותה, שהוציאו אותה בעל כורחה. הפרקי דרבי אליעזר אומר לנו שיעקב שולח אותה. בוא נראה מה התחושה הפנימית של אסנת, שלחו אותה או גירשו אותה. אז אותה אסנת מגיעה למצרים, והיא גודלת בביתו של פוטיפרה, אשתו, שלא היו לילדים, מגדלת את אסנת, והופכת להיות ממש כמו הבת שלה. אסנת מסתובבת במצרים עם קמיה על הצוואר שלה. זה הדבר היחידי שקושר אותה לבית אמא. זה נותן לה זהות. מי היא? מי היא? אסנת מסתובבת בעולם עם קמיה אחד, שהוא הדבר הכי הכי יקר שיש לה. ואז מגיע יום גדול. יוסף יושב במרכבה ועובר, כאשר קוראים לו אברך, שמים עליו את הבגדי מלכות, ופרעו שולח לפניו את האנשים שיקראו, זה הוא המשנה למלך, והוא מסתובב ככה בחוצות מצרים, וגם אותה בחורה, אסנת, עומדת עם כל הבנות שנמצאות בחוץ, ורוצה למשוך את תשומת ליבו, בדיוק כמו שכולן עשו. וכך כותב החיסקוני, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, מה זה בנות צעדה עלי שור? הם ניסו שיוסף יסתכל לכיוונן, ואסנת משחררת את הקמה הזה מהצוואר שלה, לוקחת אותו ומשליחה אותו לתוך המרכבה של יוסף.
מדהים, את הדבר הכי יקר לה.
בדיוק.
בעצם היא משחררת את הזהות שלה, היא בעצם מספרת לו מי היא.
זהו, אבל איך היא עשתה את זה? ואם זה היה מפספס, ואם הקמה היה אף, את יודעת, זה לא בול פגיע, אפשר להעיף את הקמה, ועם כל ההמון וכל האנשים נתאר איזשהו סוג של הפגנה או התגודדות סביב המרכבה, לא בהכרח זה היה נופל הברכיים של יוסף. היא מעזה לעשות פעולה, שבעצם תשאיר אותה בלי שום זהות. היא אף פעם לא תוכל להחזיר את זה. אין קופי, אין שכפול. זה הדבר הכי יקר לה. ועדיין, היא שולחת את הקמה לפניה. היא זורקת את זה, והיא מקווה שזה באמת ייכנס למרכבה, והיא פה לידיו של יוסף. אכן, כך היה. יוסף פותח את הקמה, רואה אותיות בעברית, מברר איך זה הגיע אליו, מי זו הבחורה עונד את הקמה, והיא תהפוך להיות הקלה של יוסף. הקמה הזה הוא בעצם התעודת זהות של אסנת. בא חתום באותיות עברית, השליחות של יעקב אליה. אבל בוא נעצור רגע ונסתכל על אסנת הגדולה הזו, שברגע הזה בדיוק כמו השאלה שלנו, איך היא שלחה את הקמה הזה? כי כי זה תוצאה של עמדה פנימית. אם אני מרגישה שסילקו אותי, אם אני מרגישה שעשו לי, שתו לי, אכלו לי, אני הקורבן של החיים, אז ברור שאני מחזיקה את הזהות שלי הכי קרוב אליי, בכיס, בלב, בכספת. וזה כל מה שיש לי כדי להוכיח לעולם שעשו לי, גרמו לי, הכאיבו לי. בגללם גדלתי בלי אמא, בגללם לא היה לי שורשים ולא בית. אבל אצלה העמדה הפנימית היא עמדה של שליחות. לא סתם הוציא אותה יעקב מביתו, ולא סתם הוא הוציא אותה לדרך. יש שליחות, אז מה אני משחררת? אני משחררת שליחות, אני לא מאבדת שום דבר. אני שליחה לדבר שאם אלוקים חושב שזה צריך להגיע ליעדו, זה יגיע. אני משחררת כי זה בעצם לא תפוס אצלי בכלל.
נפלא.
אז זה הפעולה שהיא עושה. אז האם אסנת בעיני עצמה היא קורבן או היא שליחה? אני חושבת שהיא עונה לנו עם הסיפור הזה. היא לגמרי שליחה. והיא מוצאת את השליחות שלה בחיים, בעודה עוברת חיים לא פשוטים, בבית פוטיפר הרחוק מאוד מהשולחן הקדוש של יעקב ובניו, אמא האוהבת שנשארה שם, אבל היא חיה חיים בעמדה פנימית של שליחות. אני חושבת שהעמדה הפנימית של אסנת זה האם אני נס, שזה אותיות אני נס אסנת, או האם אני אסון.
וואו, מדהים. זאת אומרת,
זה תפיסה אישית. החיים שלה, אפשר להסתכל עליהם אסון, פשוט אסון. באיזה נתונים היא נולדה. ואחר כך הפרידו אותה, ילדה קטנה, רק אמרנו כמה היא רוצה להישאר, נאחזת בסנה ובוכה. לקחו ממנה את כל מה שילדה רצתה, יכלה ורוצה בשביל עצמה. והיא מתגלגלת, והיא גרה באומנה אצל פוטיפרה, בבית של, אנחנו יודעות, לפי הסיפורים בתורה, לא היו שם רק דברי קודש. כל כך קשה, באמת העמדה שלה היא, האם אני נס או האם אני אסון. ואני חושבת, היא בוחרת להיות אסנת שהיא נס להתנוסס.
יפה.
והיא זוכה, כל כך זוכה, להינשא ליוסף הצדיק, שיוסף, אני חושבת שההתוועדות שלו, לאחים שלו, זה אחד הרגעים הכי הכי מכוננים בתנך, הרגעים הכי הכי מרגשים, ואולי המדרגה האנושית הכי גבוהה שהאדם יכול להגיע אליה, כדי להסתכל בעיניים של האחים שלו, שהוא יכול היה לספר לעצמו, אני קורבן של ההתעללות שלכם בי, ולמחירת יוסף, ומה גרמתם לי, ומה עשיתם לי? גדלתי בלי אבא, גדלתי בלי חיי תורה, קטעתם אותי מלימודי, לאן לא התגלגלתי, סיפור חיי, וישבתי בבית הכלא. כל זה עומד על הלשון שלו ברגע שהוא רואה את האחים שלו. הם הגורם הראשון והעיקרי לכל צרות חייו. אבל הוא בוחר להגיד להם, במקום הזה של ההתוודות, הוא אומר להם את אחד הדברים, אני חושבת מהמרגשים שיש, אבל איך הוא הגיע להגיד את הדברים האלה? האמת היא, בגלל שגם הוא מרגיש שליח. ובוא נראה עוד בפרשת וישב, כשאבא שלו מבקש ממנו, צא לדרך בני יוסף, ולך תחפש מה שלום אחיך. המילים שאומר יוסף, יעקב ליוסף, ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם. ויאמר לו, הנני.
מדהים.
זאת אומרת, אני בשליחות, נכון? דברים שם לא הלכו כמו שיוסף רצה, בוודאי לא כמו שיעקב רצה. הכל היה מפותל, עם המון כאב, אבל אני יצאתי לשליחות, ועל השליחות הזו אני אמרתי, הנני. האם אני אעזוב את השליחות שלי, גם כשיהיה לי נורא נורא קשה, גם כשדברים יהיו אחרת? אז בהתוועדות, זה הרגע. האם יוסף חי את השליחות הזו עד הרגע האחרון, או יוסף מניח לה, ואז הוא יבוא חשבון עם האחים שלו, ויגיד, אני לכם לא סולח, אני לכם לא יודע מה, איך בכלל אני עומד פה לפניכם. איך הוא מסוגל לעמוד מול האנשים שעשו את כל הכאבים האלה בתוך החיים שלו? איך? רק עם המבט הזה שהם היו שליחים. היו שליחים של הקדוש ברוך הוא, והוא אומר את זה. ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם. שוב המילה שליחות. אלוקים שלח אותי לפניכם. הכל היה מתוכנן עד לפרטי פרטים. אל תחשבו שזה אתם. אל תחשבו, יש תוכנית הרבה יותר גדולה. אני לא בא חשבון עם השליחים, אני כפוף לתוכנית של השולח. והוא מוסיף ואומר, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. אני חושב שזה מילים שאנחנו צריכות להעתיק אותם, ולכתוב אותם בכל מקום שאנחנו יכולים לראות אותם, כי זה החיים. זה מה שמבוקש מאיתנו כיהודים לעשות ולהיות. זו תוכנית. ובתוכנית הזו אלוקים בחר את השליחות הזו עבורנו, ואת השליח המסוים הזה בשביל להעביר אותנו את השליחות הזו, ולרגע לא לשכוח שהוא השולח, והוא זה שכתב, הוא אדריכל של כל התוכניות האלה.
נפלא, וזה אומר גם שהוא גם מוריד את רגשי האשמה מאחיו. הוא אומר להם, אולי אתם, כשאתם תכננתם את זה ועשיתם את מה שעשיתם, הייתה לכם מחשבה מסוימת, אבל בעצם הכל לטובה, אז תסלחו גם לעצמכם.
יפה מאוד.
מזמין אותם לפיוס
פנימי. הוא אומר להם בשלב יותר מאוחר, בגלל שזה לא קל להם, אנחנו רואים את זה בכל מיני תחנות של האחים. קודם כל, הבושה הגדולה. אף אחד לא רוצה להכיר בזה שהוא היה שליח לעשות בחירה לא טובה, ובזה הוא גרם צער מאוד גדול למישהו אחר. וזה רגע שבו הם מבינים את גודל האשמה שהם נושאים. הם כבר קודם הבינו, אבל אז זה ממש ממש היה ככה מולם. ויוסף מבקש מהם, כשהם הולכים חזרה ליעקב כדי להביא אותו למצרים, הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך. אל תבואו בחשבון עם עצמכם, תגידו, הוא השם, אני השם, לא היינו צריכים, אל תעשו, תניחו לכל הדבר הזה. יותר מזה, יוסף יוצא בגדולתו, אני חושבת, בדקויות של כל הסיפור הזה, הרמב"ן אומר לנו, שבשלב אחרון, אחרי שקוברים את יעקב, האחים באים ליוסף ואומרים לו, אבא ציווה אותנו עוד בחייו, שאתה, אחרי מותו, לא תבוא איתנו חשבון. אל תנקום בנו. ויוסף מתחיל לפקוט, וממש מצטער, והוא אומר, משהו פה הם לא מבינים. אני לא סתם אומר את זה מהשפה לחוץ, זו האמונה של החיים שלי. בזה אני אחוז, כך אני רואה את החיים. יותר מזה, הרמב"ן אומר שם, משהו מופלא, הוא אומר, איך הוא יודע שאבא שלו מעולם לא אמר לאחים שלו? כי הוא לא גילה את אוזנו של אבא שלו. יעקב נפטר בלי לדעת על מכירת יוסף. אין לי שום עניין לבוא בחשבון, ללכת להלשין. אין לי עניין, בגלל שאני מאמין שהתוכנית נשלחה על ידי בוראי.
זה גדלות
זה, עצומה. זה פשוט עצום. אז בוודאי הוא אומר לאחים שלו, במילים האלה, אתם חשבתם לרעה. אתם צריכים לעשות את החשבון שלכם, למה אתם בחרתם להיות השליח לעשות משהו רע. אבל אלוקים חשבה לטובה. יש פה תוכנית, ואני חלק ממנה, וזה המשנה של החיים שלי. אז אני חושבת שאין אישה יותר ראויה ליוסף מאשר אסנת, כי היא אוחזת באותה משנת חיים. אני לא זקוקה לסלוח לאף אחד. אני רואה את החיים שלי כפיוס.
מדהים.
יוסף, מי מתחתנת? עם יוסף, זה אותיות פיוס.
יפה.
נהפוך את המילים, יוסף זה פיוס.
מדהים.
אז הוא לא הסולח הראשון בתנך, הוא המתפייס הראשון בתנך. הוא מלמד אותי ואותך, איך עוברים חיים שלמים בהסתכלות, שכל מה שקורה לנו, נשלח, והמחשבה היא מחשבה אלוקית. אלוקים חשבה לטובה.
הלוואי שנצליח לעשות את זה, לחיות את זה, ממש ביום יום שלנו.
וזה לא פשוט, בגלל שיכול להיות שאני מסתובבת בעולם הזה בתחושה של אולי הניסויים שלי הם טעות. אבל הם לא טעות, הם שליחות. והגירושים שלי אולי הם לא טעות, אלא בזכותם אני אצא לשליחות חדשה. והילד הזה ששובר לי את הלב, הוא נשלח כדי לעצב ולהצמיח אותי. השכנים הבלתי נסבלים, הם שליחים לסייע לי להעמיק את עבודת המידות שלי, והשידוך שבוטל, הוא כנראה יוציא אותי מדויקת יותר לעבודת הנישואין שמחכה לי.
וואו, וזה פשוט כזה חזק, כי כשאני מבינה שאני בשליחות, שבעצם יש במאי על כזה, שהוא מושך בכל החוטים, והוא מכניס את ה, נקרא לזה השחקנים על במת חיי, וכל מציאות שלי, כשאני אבין שקרן האור נשלחת לסנוור את עיניי, זה לא מקרה, זה השם רקם, זה השם שלח את הסנבור הזה, או את הכאב הזה, או את הניסיון הזה, דיברת קודם על הנס או האסון, אם אנחנו נחיה ונבין שאנחנו במין, נקרא לזה, במין סוג של, מין, לא יודעת מה, מחזה כזה, או ניסיון כזה, שמרות שליחים כזה אולי, שכל מציאות שקורית לי, יש את ההתנהגות הנכונה, המצופה ממני, ויש את ההתנהגות ההרסנית, הלא טובה. ואם אני כל הזמן אשמור את זה בתוך התודעה שלי, כמו שכתוב, הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את הפך החיים והרע, ובחרת בחיים שאני אדע בכל רגע נתון, וואו, אני בניסיון עכשיו, האם אני אצעק עכשיו על הזולת, או אני אשמור על פלח השתיקה, האם אני אתרעם על המציאות הזאת, או שאני אנסה להתבונן עליה בצורה אחרת? ואני חושבת שהדבר הכי חזק זה שאני אזכור שהשם איתי פה, שאני נר מהלך בעולם והשלהבת עולה מעלה מעלה, בשבילי אישית להרים עיניים לשמיים, זה משהו שכל כך עוזר לי בכל מצב, בפקק התנועה או בתור בסופרמרקט שמישהי עקפה אותי, להרים עיניים למעלה ולהגיד אוקיי, ניסיון מהשם, איך אני עומדת בניסיון הזה?
את יודעת נורית, אבל לפעמים אני כן מרימה עיניים לשמיים, ואז אני פוגשת שמה את הקדוש ברוך הוא, ונורא נורא קשה לי. קשה לי שזה התוכנית שהוא בחר בשביל החיים שלי. קשה לי מאוד מאוד לקבל את זה, שהחיים שלי הם פירורים, או אוסף של שברים, או פגיעות קשות, חורבן לפעמים, מצבים שאני הקטנה מרגישה שאני לא יכולה לעמוד בזה.
וואו, זה כואב לשמוע את זה.
זה כואב, כואב מאוד, ואני בטוחה שאני מדברת בפה של הרבה מאוד נשים, זה לא קל, כי כן הרמתי עיניים, ואני כן מסתכלת למעלה, ואז בעצם אני צריכה להביא את עצמי להתפייס מול ועם הקדוש ברוך הוא, להשלים ולקבל שזו התוכנית שהוא רצה בשבילי לחיים שלי המדויקים מאוד, שהוא יודע מה הוא יצר, והוא יודע איך להוביל אותי בעולם הזה, וכל מה שהוא נתן לי זה כדי לגרום לי לבנות את עצמי, לעשות את התיקון, את מה שאני צריכה לעשות פה, את שליחות חיי.
עמוק מאוד.
אבל קשה לי.
זה עמוק מאוד, זה מדויק מאוד, ועמוק מאוד, וגבוה מאוד.
קשה לי עם השם יתברך.
וואו.
איתו אני צריכה להתפייס, והנה אני עומדת לפני יום הכיפורים, ואולי זה נורא נורא קשה לי. נורא, נורא, נורא. אני חושבת שאנחנו אומרות כל יום בשמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והמילה הזאת, לבבך, יש בה בית אחת מיותרת. היינו צריכים להגיד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך. מה זה שניים? ורשי שמה אומר, זה רשי מפורסם מאוד, אבל הוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, התורה מוסיפה בית, כדי שלא יהיה לבך חלוק על המקום.
וואו.
בוא נחשוב רגע על הביטוי שרשי בוחר פה, המקום. הוא לא אומר שלא יהיה לבך חלוק על הקדוש ברוך הוא, או שלא יהיה לבך חלוק על השם, שלא יהיה לבך חלוק על המקום, על המקום שאתה דורך עליו, על המקום שהשם נתן לך, על החלק הזה בפאזל שלך בעולם הזה, על כל המשתמע מכך.
מדהים.
שהלב שלך לא יהיה חלוק על המקום הזה, על התוכנית המדויקת הזו שהוא בחר בשבילך, וזו עבודת חיים. לקבל את זה שבוראי אוהב אותי, כי הרי אנחנו מדברים פה על אהבה, ואהבת את השם אלוקיך, למה? כי הוא אוהב אותי נורא נורא. אז אני במקום הזה אוהבת אותך, וכדי להרגיש שאני אהובה על ידיך ואוהבת אותך, שלא יהיה הלב שלי חלוק על המקום שאתה נתת לי ושהועדת לי בחיי. עם זה אני צריכה להתפייס, עם המקום שאתה בחרת בשבילי.
אני חושבת שממש ההתחלה של כל תהליך ריפוי בגוף ובעיקר בנפש, זה הקבלה הזאת. כשבן אדם מקבל, זה המצב כרגע. אני לא חלוק על המציאות, אם במצבים של אובדן, שיש משפחה שאיבדה אהוב יקר לה, וכל עוד המשפחה עוד לא מקבלת את זה שהאדם הזה איננו, הם עוד לא מתחילים את תהליך הריפוי.
אפילו לא לקבל את המקום שהאדם איננו, זה לקבל את ההבנה שבמקום הזה, עם החסר הזה, ועם התוכנית האלוקים הזו, יש בה גם שליחות בשבילנו. וזה תהליך, זה לא מגיע ברגע הראשון, זה כרוך במסע של אמונה וחיפוש. אבל בסוף, כשאני משלימה עם המקום הזה, ואני יודעת שהוא נועד לי בצורה מדויקת, בדיוק כמו כל הדברים הטובים שקורים בחיי, כי הם ניתנו לי באהבת השם יתברך אותי. אז אם יש בליבי על החיים שלי, על המקצוע שלי, על ההורים שלי, על הגירושין שלי, על האובדן שלי, על הנכות, על הקשיים, על כל הצער הזה שהוא מנת חלקי, אם אני חולקת על כל זה, אם אני לא מוכנה לקבל ולהשלים עם אתגרי חיי ולעבוד עליהם ועל עצמי, אז אני נחשבת לחלוקה על המקום. כי לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה להיות מפויס עם המקום שלי ועם החיים שהוא העניק לי, עם המשבצת שבה ועליה אני עומדת ברגע זה ממש.
את כל כך מדייקת, תהילה, תודה רבה לך. את עשית לי סדר בראש עכשיו, אז בעצם מה שלימדת אותנו כאן זה שהפיוס מתחיל מקודם כל להתפעס עם עצמי. והפיוס הזה מתחיל עם זה שאני מבינה שאני בשליחות. וכשאני מפויסת עם עצמי ועם השליחות שלי, אז ממילא אני מפויסת עם השליחים השונים, גם אם הם הביאו לפתחי דברים מאוד מאוד קשים וכואבים ופוגעניים. ומתוך כל שלושת הרבדים האלה, הפיוס עם עצמי, עם השליחות שלי ועם השליחים, אני מגיעה לפיוס העמוק ביותר, והמשמעותי ביותר, והגבוה ביותר, והמחבק ביותר, וזה הפיוס עם בוראי, עם בורא עולם, עם כל צבא שמיים. זה מדהים. אני נכנסת אחרת לגמרי ליום כיפור בזכותך. תודה, תהילה.
אני חושבת שאנחנו נסיים עם תפילה משותפת, תפילת נעילה הנשית, שבעצם תדבר את מה שעל ליבי, על ליבך, ואני מקווה שגם הלב המאזינות.
תודה רבה לך, תהילה. אז בואי נתחיל לתפילת נעילה. פתח לנו שער.
על כל השערים דפקנו. ביקשנו בריאות, שמחות, עושר, פרנסה טובה, ילדים וזוגיות.
בעת נעילת שער.
קיבלנו ממך בצורה מדויקת כל מה שאנחנו צריכים. אולי קיבלנו פחות כל מה שאנחנו רוצים.
כפנה היום.
הרבה פרדות, געגועים וסוף.
היום יפנה.
כדי לפנות מקום ולב להתחלות חדשות.
השמש יבוא ויפנה.
עוד שנה ועוד אחת, מרקם של חיים, ייתכן שאנחנו אורגים תוך כדי תהליכים משמעותיים?
נבוא שעריך.
כל הדרכים בסוף מובילות אותנו אליך.
אנא, אלנה.
תישאר קרוב אלינו. בלעדיך אנחנו עבודות, תוהות.
סנה.
קח את כל הגמגומים שלי.
סלחנה.
את כל הניסיונות העקרים.
מחלנה.
כי אני לא יודעת איך.
חמולנה.
בקושי מסתדרת עם עצמי.
רחמנה.
בעליבותי, אני שלך.
כפרנה.
אבא.
כבוש חטא ואבון.
כי רק באהבתך אני מתקיימת, ובאמונה בך נאחזת.
כי רק אתה יודע רזי עולם. תהילה שלי, אני כל כך מתרגשת. את פשוט מרעידה לי את נימי ליבי, ואני בטוחה שגם למאזינות. אני רוצה להגיד לך תודה בשם כל נשות ישראל על המקום המיוחד שלך והשערים שאת פותחת בתבונה שלך, בעומק שלך. אני נרגשת, אני צחקתי שיש לי דמעות בעיניים, ואני רוצה במקום הזה לאחל לכל החברות, לכל האהובות, האחיות שמאזינות לנו, לכולנו באמת פיוס אמיתי מעומק הנשמה, עם עצמנו, עם בוראינו ועם השליחים שסביבנו. והלוואי שנתחיל שנה בתודעה חדשה.
בעזרת השם, תודה לך נורית יקרה. היה לעונג, פתחת לי שערים, ואני מקווה שאני אבוא דרכיהם בעזרת השם, שנזכה כולנו להיכנס ליום הכיפורים מפייסות, לצאת מיום הכיפורים הזה מפויסות, שנזכה לראות את עצמנו בשליחות תמיד, את הזולת בחיינו כשליחים, ואת הקדוש ברוך הוא כאבינו מלכנו. מר חתימה טובה.
אמן, כן יהי רצון.